בואו נתחיל, בואו נעשה רגע ניקיון קצר. אז כרגיל, שבו רגע זקופים במקום, תעצמו עיניים. שימו לב שאתם לא עם ידיים בהצלבה ולא עם רגליים בהצלבה. וזה הכל, זה הכל. שומעים אותי, נכון, זיו? כן? שומעים טוב, יופי.
כן, שי, שומעים טוב.
טוב, אז בעיניים עצומות, ביחד איתי, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה. נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית. פעם נוספת, שאיפה ראשונה, נשיפה, שאיפה שנייה, נשיפה, שאיפה שלישית. אוקיי, יאללה, אז בואו נתחיל. תודה. שלום, שלום, שלום. שלום לכם. שלום, דפני.
שלום.
איך היא מרגישה טוב?
מרגישה טוב.
כן?
כן.
שלום, שלום. איך היא מרגישה טוב? כן? שלום, גם לך.
שלום.
איך אתה מרגיש טוב?
מצוין.
יפה, יש פה כבר קבוצה גדלה של אנשים. שלום לכם. אסור, אני יכול לראות את כל האנשים? איפה הם נמצאים? שלום, שלום לכם.
ערב טוב.
שלום, זיו נמצא, הנה.
כן, ערב טוב, סורן. אתם יכולים להגיד ערב טוב, חלקכם עם מיקרופונים פתוחים.
שלום, סורן.
ערב טוב, שלום.
היי, סורן.
שלום, איזה יפה. סורן, מאוד שמח להיות פה היום פעם נוספת במעגל כזה. אנחנו נהנים מאוד להגיע הנה ככה. גם אליכם, סורן מזכיר, כי זה לא נאמר קודם, ולפעמים אתם שוכחים מהעובדה הזאת שבסיטואציה הזאת יש עוד ישויות שנמצאות, ולא משנה לנו אם אתם כולכם באותו חדר או נמצאים בבית שלכם, אז בבקשה, אם אתם נמצאים כבר כאן איתנו, אז תוודאו שאתם מרשים לעצמכם להתרחב, להתנקות, אם יש לכם מועקות בחזה, בפנים, בצוואר, במצח. שימו לב שהכל רפוי, שאתם נותנים לנו לנקות וגם להגיע אליכם. תנו לנו באמת להיות איתכם כמה שיותר באופן כללי, אבל בעיקר גם במצבים שכאלו, שיש את המעגלים האלו שאנחנו מחכים למקום הזה וממתינים ונהנים להגיע אליכם. תנו לנו לתת לכם, בסדר? אז לנשום עמוק במהלך המעגל גם כן, אם אתם מרגישים התנגדות כזאת או אחרת, תנסו להעביר אותה, לגעת בחזה, אפשר לדפוק קצת, לעשות כל מיני תנועות שירפו את המועקה, ובעיקר לנסות כמה שפחות להתנגד, כמה שפחות להתנגד לרצון שלנו להעניק לכם. אז זאת כבר תקופה, עכשיו אנחנו רואים אתכם מתכוננים לחזרה לדברים, לעניינים הרגילים. הנה, מגיעה התקופה הזאת, וסורן מאחל לכם בהצלחה בה, ותזכרו שאתם בשביל להיכנס לקצב הרגיל, מי שכבר נכנס לעבודה וליומיום הרגיל, ומי שעדיין לא, תזכרו שאתם צריכים לנסות לחדור בחזרה לאיזושהי אנרגיה יעילה. זה כמו שאתם הייתם עכשיו בחופשה ארוכה, והאנרגיה היא קצת רפויה. כמו שאתם חוזרים מחופשה ארוכה במדינה אחרת, קשה לכם לחזור לעבוד. זה סוג של פינוק אנרגטי שאתם נמצאים בו. אתם תצטרכו, מי שעדיין לא נכנס לעבודה, ועדיין, כי יש כאלו שלא הפסיקו בכלל, הרבה, יש קבוצה גדולה של אנשים שלא הפסיקו בכלל, אבל מי שכן חוזר, תנשמו עמוק ותתחילו את השבוע הבא, אחרי הסוף שבוע הזה, בהחלטיות ובעוצמה, בחזית האנרגטית, מבלי לחשוב יותר מדי. להיות בתנועתיות ובאקטיביות טובה ואיכותית, להרגיש את הגוף מתחזק פעם נוספת, וזה מאוד מאוד משמעותי ללמוד להתחיל ישירות בעוצמה. אז מי שכבר בסוף שבוע הקרוב מרגיש את הקונפליקט שקיים בתוכו אל מול התנועה החדשה, אז כבר בסוף השבוע סורן ממליץ לכם להיות מודעים למצבכם האנרגטי, ולנסות כמה שיותר, כמה שיותר כבר להיכנס להילוך איכותי וטוב. המקום הזה שבו אתם בוחרים לעבוד הרבה ורוצים להתמודד עם היומיום ומרגישים את עצמכם חזקים אל מול המטלות שלכם במהלך שהולכים להגיע בשבוע, או אולי אתם לא יודעים, יש כאלו שלא יודעים אם בכלל תהיה להם עבודה, או לא יודעים אם בכלל הם יגיעו ויצליחו להתקדם להתחלה חדשה ומפחדים לגבי העתיד הקרוב הרחוק. אז סורן מזכיר לכם, כאשר אתם רוצים לעבוד קשה, כאשר אתם נמצאים במקום שאתם מעוניינים בעשייה, אנרגטית נמצאים במקום שלא מפחד מהעומס, אלא מבקשים את העומס בשמחה ובהתרגשות, כך גם היקום מגיב. וכמובן, לא להיות בציפייה, כי מי שרוצה יותר מדי ותלוי במשהו, ורוצה שכך וכך יקרה לו, ותלוי בדברים שיקרו על מנת זה שיהיה מאושר ומאוזן, אז כמובן שגם זה בעייתי, לכן יהיו לא רק החלטיים אנרגטית באותו חוד חנית, בחזית האנרגטית, יהיו גם החלטיים לגבי העובדה שלא משנה מה תעשו, העיקר שאתם תהיו יציבים, ועליכם לזכור שהיציבות הכלכלית מכל הבחינות היא מדויקת יותר מהחתירה הסתמית לעבר ייעוד. ומי שרץ לעבר ייעוד ומתקשה להגיע לתוצאות בעשייה שלו, וזה בעצם כמו לחתור בתוך הבוץ, הוא לא מתקדם לשום מקום. לכן, עליכם לזכור שגם המצוקה שמגיעה מההמתנה ומהלחץ הכלכלי משפיעה מאוד עליכם ועל כל האנשים שבסביבה שלכם. אל תפחדו לוותר על הייעוד שלכם. אל תפחדו לוותר על כיוון שאתם בטוחים שהוא הכיוון הנכון. יהיו בגישה שלא משנה מהי העבודה שאתם תעשו. כל עוד תהיה לכם יציבות, אתם תהיו מאושרים. יהיו בגישה שלא משנה איפה אתם תהיו, אתם תמצאו את הדרך שלכם להשתפר ולהתאזן ולגלות שמחה, ולא משנה באיזה סגנון של עבודה ומה יאתגרו אתכם, זה לא צריך להדאיג אתכם. אתם עם היכולות שלכם אמורים כבר לזהות את העוצמה הזאת שקיימת בתוככם, שיכולה להתקיים בכל מקום. אפשר לראות את האנשים ולא את צורה. תודה. אז תנשמו עמוק, תנתחו את הגוף שלכם, וקדימה לחיים פעם נוספת, עם כל המתנות שקיבלתם בתקופה הזאת, עם כל ההיכרות הפנימית שיצרתם עם עצמכם, עם ההבנה מי אתם כאשר אתם לבד, ומי אתם כאשר אתם מול הילדים שלכם, ומי אתם בתוך הזוגיות האינטנסיבית שהייתם בשבועות האחרונים, מי אתם אל מול הפחדים הקיומיים הגדולים, שפשוט התפוצצו על פניכם בכל מיני סוגים, עם מחלה איומה ונוראה, ועד נפילה כלכלית איומה ונוראה, ועד כל מיני רעיונות על אנשים שרוצים להרוס את העולם, והיה, זה סורן נוהג להזכיר לכם, שתראו עד כמה הפחד שלט בתוככם, אפילו המחשבה שתהיה כאן הפיכה דיקטטורית במדינה, חלפה פה בשבוע של חרדה, מהמם, פשוט מהמם, לראות מה אתם יכולים לחוות בחודש אחד, כל כך כל כך אינטנסיבי, כל כך הרבה רמות של רגשות עברו, ואין ספק שאם אתם יצאתם בחיים, ויצאתם בחיים, אתם קיבלתם מתנה גדולה, ואתם תזהו אותה במהלך הדרך, כי יש לכם יותר תשובות לגבי עצמכם. אתם יותר יודעים מי אתם ומה אתם, והתשובות האלו ילכו איתכם הלאה לנצח. ואנחנו מבקשים ממכם לזכור שהתהליך שמתחיל לקרות עכשיו, הוא תהליך שיכול להיות תזזיתי, ואתם לא יכולים לדעת מה יקרה, כי אתם לא יודעים אף פעם מה יקרה. העולם שלכם הוא עולם הפתעות, סורן היה מדבר ואומר את זה בעבר, אתם לא יכולים אף פעם לדעת מה הולך להגיע מחר, וזה מרגש ומרתק, זה לא רע, זה טוב מאוד, בגלל שאתם יכולים לדעת רק דבר אחד בביטחון, שאם אתם כן תרגישו מאוזנים, ואתם כן תרגישו טוב ונעים, ותמשיכו את התהליך היומיומי, יום אחרי יום, כמו שסורן אמר, דקה אחר דקה, שנייה אחר שנייה, אותו מהלך של בדיקה עצמית, זיהוי של הדבר המדויק, מה כן לעשות ומה לא, איך לדבר ואיך לא לדבר, מה להפנות באנרגיה הנוכחית שירגיש לכם טוב, ומה אתם אמורים לסתום את פיח, את הפה שלכם, כי אתם כבר יודעים שאם תפעלו כמו שפעלתם בעבר, אתם תרגישו רע. לכו אחרי מצפן הרגש. הקשיבו לנעימות בגופכם. הנעימות היא פשוטה. היא ענבה, היא איננה מבקשת שום דבר מהעתיד, והיא לא זוכרת זיכרונות מהעבר לא רלוונטי. היא מזהה את הרגע בלבד, והיא יודעת היטב לאן להפנות אתכם בכל רגע שעובר, מה להגיד לאדם ההוא ומה להגיד לאדם ההוא, מה לומר לבוס הזה שאיתו אתם עובדים, ומה לומר לאמא ואבא, ומה אתם צריכים לאכול אפילו בארוחת הצהריים, ומה לאכול בארוחת הערב. הנעימות הזאת, שאנחנו רוצים להפנות אתכם אליה שוב ושוב ושוב, היא אתם. וכמו שסורן אמר, ביקש גם לומר, שהמעגל הזה הוא מעגל שמדבר על החתירה לעצמכם, המסע לעצמכם כהדבר החשוב ביותר, וכן חשוב לומר שהמסע לעצמכם הוא מסע פנימה, אך ורק פנימה. אתם נמצאים בתהליך כאילו חיצוני, הולכים לשם, עושים את זה, בונים את זה ומפרקים את זה, הולכים למדינה הזאת ואז חוצים את הים למדינה הזאת. אי אפשר לראות את זה כך. הדרך הנכונה יותר לראות את זה, זה שהנשמה שלכם, שפועמת את המציאות בכל רגע שעובר, עומדת במקומה, ופשוט מסלול אינסופי של תנועה קורה מתוך הפעימה הנשמתית שלכם, והחבירה של הפעימה הנשמתית של האלוהים בעצמה. המפגש הזה בין האנרגיה האלוהית לאנרגיה הרגשית שבה אתם נמצאים, מזיזה את החדר, את הידיים, את הרגליים, הכל נוצר פה מתוך החוויה הרגשית המשתנה שלכם. ואם אתם תיקחו את זה בצורה כזאת, ותתבוננו על המכניקה השונה קצת בהיגיון הזאת, אתם תתחילו להבין שאין לאן לרוץ, ואין יותר לאן לנוע ולחתור למרחקים, אלא כל מה שעליכם לעשות זה לוודא מהי התנועה הרלוונטית שתגרום לכם להרגיש בטוב ברגע הקיים בלבד. וכך אתם מתחילים להכיר את עצמכם. בסופו חשוב לו מאוד לומר את זה, אתם מתחילים להכיר את עצמכם. אתם מהראשונים שמתחילים להכיר את עצמם בתקופה הזאת החדשה. אתם מהראשונים שמתחילים לזהות את המשמעות של הקיום החדש הזה. ובחרתם להיות מהגל הראשון הזה. וכאן סורן אומר את זה לא בשביל לגרום לאגו שלכם להתנפח, אלא פשוט להבין את הסיטואציה שבה אתם נמצאים, שבעצם אין לכם הדרכה חיצונית גדולה מדי. גם סורן שהוא בא ומדבר אליכם פעם בשבוע, ואומר מילים שמזכירות לכם את המכניקה הזאת שדיברנו עליה, אתם בסופו של דבר נשארים לבד עם המידע הזה, ואין לכם הדרכה צמודה שם בסיפור. וזה חלק משמעותי מהמשחק, זה חלק משמעותי מהעניין. כי אף אחד לא אמור להדריך אתכם לעבר האמת של מי אתם. אף אחד לא אמור להוביל אתכם יד ביד לעבר האור, ממש לא. אתם צריכים לבחור לעשות את זה. מסיבה פשוטה שאתם חותרים לעבר עושר ומבינים את את החוקים הפשוטים האלו, ואתם מבינים אותם, אתם יודעים אותם, הם כתובים בדף נשמתכם החוקים האלה, וסורן סך הכל מזכיר לכם את הדברים, זאת הסיבה שאתם פה, אתם יודעים, אתם מרגישים את זה, סורן אומר דברים שהם הגיוניים, אפשר לעבוד איתם, ויותר מהכל, אני גם זוכרת אותם, וזוכר אותם. זה ברור, כמובן שאני שומע. אחד הדברים שסורן חייב לומר, שאיך אתם יכולים לדעת שיש פה מישהו שמדבר אמת, זה בכך שאתם מזהים, שאתם יודעים בדיוק מה אומר אותו מישהו. והדבר הזה שסורן כרגע אומר, אתם יודעים אותו, זה מפחיד אתכם, כי לא עשיתם את זה עדיין. זה מפחיד אתכם, כי להיות ברגע לחלוטין, מתוך דרך חיים, מתוך ההבנה שזה כל מה שצריך לעשות, ולוותר על הציפייה, ולוותר על המטרה, ולוותר על שאלת שאלות רחוקות, ולוותר על הניסיון להפוך להיות אנשים ידועים וגבוהים, כי כל הדברים האלו מפריעים לכם בדרך. אדם שרוצה להצליח לא עסוק בהרגשתו האישית, הפנימית, האנרגטית, הוא עסוק בלהוכיח לעצמו מי הוא על ידי הצלחה, וכל מי שהצליח בחייו יודע שהצלחה מוכיחה לכם מי אתם לדקה או שניים. לא יותר מזה. ההצלחות הגדולות האלו, המטרות האלו, אני רוצה לעשות כך וכך, ולהצליח להרוויח כסף, ולהצליח להוציא ספר, ולהצליח, סואן לא יודע מה, כל הדברים האלו שהאגו שלכם מבקש, למה הוא מבקש ממכם את כל זה? כי הוא לא רוצה ולא מניח לכם להכיר את עצמכם, הוא איננו מעוניין בכך, מדוע הוא לא מעוניין בכך? בגלל שבשביל להכיר את עצמכם, עליכם לשמוד את הכל ולזרוק את עצמכם לתנועת הנהר, מבלי לדעת לאן הנהר ייקח אתכם. ועליכם להשתמש בכלים הכל כך בסיסיים האלה, שפה אני מביע מטען רגשי, ולא מפחדת או מפחד יותר מהמטען הרגשי. ופה אני בוחר להיות מדויק ולשתוק ולא להתנפל לאותו אדם, למרות שאני מקנה בו ומפחד ממנו ומאוים מזה שהוא עלול לקחת ממני משהו. או פה בזוגיות הפעם אני לא אדבר. או פה במאבק הזה שקורה לי כל יום, עכשיו אני אשתוק ואתן למאבק לחלוף, ואהיה נוכח ועדין ומדויק. השינויים האלו שמבקשים ממכם, הנשמה שלכם מבקשת ממכם לעשות כל הזמן, הם שינויים מפחידים. סורן יודע את זה. אנחנו מבינים עד כמה זה קשה. עשינו את זה גם אנחנו. גם אנחנו היינו בשורה הראשונה של הנשמות שכן באו לעולם הזה בשביל להתנסות בתורה הכל כך ידועה הזאת באופן יומיומי, בשביל להגיע למצב שבו המציאות שלנו תהיה מלווה רק מתוך הרעיון של ההכרה העצמית והחתירה לעבר ההבנה מי אנחנו. וגם אנחנו עשינו את התהליך הזה בדיוק, והרפנו מזה, והרפנו מזה, והרפנו מזה, עד שבאמת הגענו למקום הזה שהכל נמצא טוב בו. נכון, מגיע רגש גדול, אפשר להביע אותו ולהמשיך תנועה מדויקת, והכל ממשיך ונהיה נעים. גם אנחנו חקרנו את העולם הפיזי הזה בדיוק כמו שאתם חוקרים, והרשינו לאגו שלנו להניע אותנו למקומות, ולמדנו בדיוק איפה הטעויות מתקיימות, ועצרנו את עצמנו בשביל להיזכר מהי הסיבה שבאנו הנה. הסיבה שבאתם מנה זה להגיע למצב שבו אתם נמצאים בתוך התהליך בגלל שהוא גורם לכם טוב. וכל מי שנמצא בתוך התהליך שבו הוא לומד להכיר את עצמו, הולך ומשתפר את הרגשתו, ולכן המציאות גם היא משתפרת. ולפני כל שיפור מגיע ויתור. ולפני כל שיפור הרגשה מגיע שינוי התנהלותי. לפני כל תהליך התקדמותי מגיע שלב של ענווה יותר גדולה. של נעימות יותר גדולה שנרחשה ברגע הקיים ללא שינוי. ואז השינוי הגיע ואתם פתוחים אליו בעדינות ומתקיימים בתוכו באהבה. וזה תמיד מפתיע. אתם אף פעם לא תדעו מי אתם תהיו. אתם רק תדעו שיהיה לכם נעים. ואתם אף פעם לא תדעו מה יגיע מחר. אתם רק תדעו שהמחר הזה יעוצב שוב ושוב מההרגשה הנעימה שבה אתם נמצאים. אז יש פה אנשים, וסורן רואה מספר אנשים פה בטלוויזיה שלכם, שכבר למדו את המשמעות והבינו שעל ידי הוויתורים והשינויים, הבעה הרגשית והדיוק ההתנהלותי, החיים הופכים להיות יותר טובים ככל שהזמן עובר. יש פה כאלו אנשים שהצליחו להרפות מהפחד בעבודה וכבר קיבלו את המתנה. יש פה כאלו אנשים שהצליחו להרפות מהפחד בזוגיות ובפחד מלהיות לבד וקיבלו גם הם את המתנה. ואתם האנשים שנמצאים, והרבה מהאנשים שסורן רואה, באמת הצליחו לעשות את המהלכים ברמה כזאת או אחרת, אבל אתם עדיין מאססים. וזה בסדר, אבל זה לא שיש לכם עוד משהו לעשות. בואו נאמר את האמת. אתם יכולים להמשיך בתנועה הרגילה שכל האנשים שסביבכם בעולם עושים אותה, אבל היא לא תביא לכם שלווה. השלווה שאתם חותרים אליה היא שלווה פנימית, והריצות כבר מתחילות להיות לא רלוונטיות אליכם. אתם הקשבתם לסורן בפעם הראשונה, חלקכם לא רצו לשמוע אותו תקופה. זה קורה, ואנחנו מקבלים את זה לחלוטין. כבר, אבל בשלב מסוים, תמיד יבוא השלב המסוים לאנשים שחותרים לעבר דיוק, שבו אתם תצטרכו לעצור ולהגיד, רגע, הרי זה מידע שאני יודעת ואני יודע. האם אקח על עצמי את האחריות ואמשיך את המסע שלי לעבר הכרה עצמית? ולא רק זה, האם אהפוך אותו לסיבה שאני פוקח את עיניי בבוקר? הסיבה שאני עושה את המעשים שלי במהלך היום? האם אני מול כל סיטואציה אפעל ברמה המדויקת ביותר בשביל השיפור העצמי, ואתחיל לראות איך היקום מגיב אליי לזה, ואזרוק את עצמי לתוך הנהר השוטף הזה, או שאולי שוב אהסס. ואנחנו רואים אתכם מהססים. בבקשה ילדים, כבר קיבלתם הוכחות. אתם יכולים להחליט לעשות את העבודה בצורה טוטלית, וגם אם אתם תגלו אחר כך שהכל שטויות במיץ עגבניות, יכול להיות. ואם תגלו שהכל שקר, תוכלו לחזור לריצה בענף, בענף אף, בענף אף תוכלו להחליט להיכנס שוב לריצה המטורפת שסביבכם, לא לדאוג, תמיד אפשר לחזור לדרך האגו. אין לכם מה להפסיד פה באמת. תנסו, תנסו את המהלכים האלו עוד, ועוד, ועוד, נכון, זה ידרוש ממכם לפתח את היכולת הבאה הרגשית שלכם. אתם לא תצליחו להמשיך את הדרך אם לא תפתחו את הבאה הרגשית ואת האיכות שלה, בגלל שאתם תזהו כל מיני מקומות שמפעילים אתכם ברמה רגשית במהלך היום, ואתם תרצו להשתפר, לכן תצטרכו לנייד את המטען הרגשי החוצה ממכם תוך כדי תנועה, בגלל זה פתחנו את כל הנושא של הבאה הרגשית אנרגטית. ויש לכם המון מה ללמוד שם. וכן, זה ידרוש מכם כל פעם להודות בכך שיש סיכוי שאתם לא צודקים. וכל פעם לבוא ולהקשיב לאנשים ולראות אם יש משהו שנאמר ושהם אמרו, שנוגע לכם בנקודה פנימית שכואבת לכם. ואם כואב לכם בנקודה, כנראה האדם צודק. לא בהכרח במה שהוא אמר, אבל רוב הסיכויים שיש פה נקודה שאם היא כואבת לכם, שמטען רגשי נמצא בתוכה, זאת אומרת שהאגו שלכם מנסה למנוע ממכם לראות את אותו מטען רגשי, וזה אומר בהכרח שאתם טועים בהתנהלות. זה דורש שיפור מיידי. זה דורש את ההחלטה שלכם כל רגע שעובר לנוע לעבר השיפור העצמי וגילוי העצמי. וזה כל הסיפור, זה כל העניין. והאגו שלכם קשה לו עם זה, אבל האמת היא שכאשר אתם מגיעים לבית ואתם מדויקים, כולם שמחים ומאושרים. יש לכם ילדים, יש אישה, יש גבר, זה לא משנה. אתם מגיעים לעבודה, האנרגיה שלכם מאוזנת כי הצלחתם להיות מאוזנים. הכוונה היא מאוזנים, זה לא להראות לכולם שאתם מאוזנים. אתם שאתם נמצאים בגילוי העצמי, במסע לגילוי עצמי, אתם בהתחלה חושבים שאתם, כאשר תהיו אתם עצמכם, אתם תדברו ותגידו לאנשים מה אתם חושבים. יש כאלו שחושבים דבר כזה ומזהים פתאום. אחרי מסע הגילוי העצמי לעבר הדיוק הרגשי והאיזון והנעימות, שהשתיקה נעה לכם. יש כאלו שגם הפוך, לרוב השתקנים יותר, פתאום יגידו, אז אני כאשר אהיה אני עצמי, אז אני אשתוק, אבל פתאום אין ברירה אלא לדבר. הרבה פעמים האגו מונע ממכם בתחילת הדרך את הדבר שאתם הולכים להתפתח אליו כאשר אתם תיפטרו מהאגו. מה שבטוח, שאם יהיה דיבור או תהיה שתיקה, אם יהיה ריקוד או תהיה ריצה, אם אתם תהפכו להיות אנשים שעובדים עם מחשבים או תלכו לעבוד בבנק, או אם אתם תלמדו ילדים, או אם אתם תלכו עכשיו להיות ציירים, או לא משנה מה, אתם תעשו את זה. רגע אחר רגע, מתוך אותו תהליך של זיהוי מי אתם, למען הרגש הטוב שאתם יכולים להגיע אליו ברגע הקיים, והיקום יגיב לכם לזה, הוא נבנה מהרגש שלכם. ויש בתוך המערך הרגשי תנועה מאוד מאוד פשוטה, שאתם גם מתבלבלים איתה. סורן רואה אתכם לפעמים חושבים הרבה יותר מדי, וזה כל כך פשוט. אם, בוא נאמר, ויש בתוככם רגש שקלו בתוככם, לכולכם יש דבר כזה, טוב? רגש שנמצא בפנים. הדרך הכי טובה שבה הרגש יתנקה החוצה, זה אם המציאות תגרום לרגש לעלות החוצה. זאת הדרך הטבעית שאלוהים יצרה את העולם הזה בשביל שתהיה לכם תנועה רגשית מנקה בגלגול הזה. אז מה יקרה? הרגש לא יהיה מורגש. אתם תחוו חוויה שיכולה להיות ללא רגש בכלל, אבל פתאום משהו במרחב המרוחק יתחיל לאותת לכם כמצוקה פנימית. שימו לב, בוא נאמר אדם שיש לו בעיה עם, נקרא לזה, בוא נגיד, שלטון. למה? כי גלגולית יש לו מטען רגשי שהגיעו שוטרים לבית או משהו כזה, ולקחו אותו בסוף חייו לחדר, ושם הם עשו את מה שהם עשו ופגעו בבן אדם, והוא מת מוות נוראי. זה סורן חייב לומר שיש הרבה נשמות שמכירות את העניין הזה, בסדר? אבל בוא נאמר, שאדם כזה הולך לחיים שלו היומיומיים, ויש בתוכו את המטען הרגשי. עכשיו, השאלה היא, האם הוא יזהה את המטען הרגשי מתחיל לדבר אליו על ידי איתות מרוחק? מה זה איתות מרוחק? איתות מרוחק זה מצב שעוברת ניידת משטרה לאותו אדם, שעושה את הצליל הזה והוא מתכווץ. זה איתות מרוחק. משהו רגשי כאן הופעל בתוכי כאשר הניידת המשטרה הזאת עברה מחוץ לבית שלי. איתות מרוחק. ישנם אנשים שכבר מודעים לנושא ויגידו, או, הנה יש פה רגש לא נעים שנמצא בתוכי, עליי לוודא שאני מנקה אותו או מנקה אותו, שחס וחלילה האיתות לא הולך להתקרב משמעותית. בסדר? כי מה יקרה? איך האיתות כן יתקרב משמעותית? איך הוא יעשה בעצם תנועה משמעותית שאותו שוטר שעבר עם המכונית ברחוב ידפוק על הדלת? טוק, טוק, טוק. סתם מסיבה כלשהי, סתם מסיבה כלשהי. השוטר ידפוק על הדלת, ואתם פתאום, הפחד עולה, למה השוטר דפק לי על הדלת? פתאום המטען הרגשי על זה כבר צעד קדימה. עכשיו, אם ייקח אותו אדם אחריות על הסיטואציה הרגשית שלו, אחרי שהשוטר ילך כי הוא טעה בבית, הוא חשב שזה בית אחר, הוא רצה לבקש איזושהי טובה, השוטר הלך לבית אחר, הוא יישב בחדר ויבכה את החרדה הקיומית שלו, אבל יש סיכוי שהוא לא יעשה את זה גם כן, נכון? שהוא יתעלם מזה. הוא ידחוק את המטען הרגשי בחזרה פנימה, ואז המציאות תבוא ותיתן לו עוד מטען, עוד חוויה. מה יקרה אז? משהו שכנראה יפעיל את זה יותר חזק, השוטר ייקח אותו לאנשהו, שיעלה לו את כל החרדה הנוראית. ואתם מכירים את זה שהמציאות כבר לוקחת אתכם לעבר הרגש. זה כבר קו אדום, שאין סיבה להגיע אליו. אז עולות כאן שאלות, רגע, סורן, אבל אם אני ארגיש את הרגש שלי, זה לא ייצור מציאות? לא, כי הרגש מורגש. ברגע שרגש מורגש, הוא נמצא במודעות הפיזית, האנרגטית והתודעתית שלכם. הוא לא יוצר מציאות. הוא נמצא בתהליך של הביטוי הרגשי. במקרה הכי גרוע הוא יכול ליצור מחלה. למה? כי כאשר רגש מורגש ונתקע בגופכם הפיזי ולא יוצא החוצה, שם יש להתגבשות המחלתית הזאת ואחרת בהרבה מקרים. יש כאלו שמחלה גם תקרה להם כאשר רגש מודחק, סורן לא אומר שלא. אבל זאת הסכנה העיקרית שיכולה לקרות מרגש מורגש שלא יוצא לכדי ביטוי. אבל כאשר רגש נמצא בגופכם ואתם חרדים, אתם נמצאים במקום טוב. אנשים שנמצאים בהתקפות חרדה מתמודדים עם מטען רגשי. הם אינם מתמודדים עם סכנה מציאותית. כל הכבוד לחרדים, כל הכבוד לפחדנים בפועל, כל הכבוד לרועדות באמבטיה, כל הכבוד לכם. אתם כבר משחררים מטען רגשי ולא מאפשרים למטען הרגשי ליצור מציאות. ומי שבוחר את המטען הרגשי החוצה, או בתקווה שלכולכם יגיע השלב הלימודי הזה, מביע את המטען הרגשי ברמה אנרגטית, זה בכלל לא קשור למציאות. השאלה היא, האם אתם תהיו מספיק החלטיים לזהות את הצביטה הראשונית שמגיעה מהאיתות המרוחק? ותעשו תהליך רגשי מלא, כאילו שלחו אתכם לדבר הכי קשה שיכול לעלות על דעתכם. וכן, סורן דיבר בעבר הרבה, מי שנמצא בתהליך הבאה רגשית רגיל, זאת אומרת על ידי בכי, עליו לקחת את הסיפור המפחיד ולפתח אותו. זיהיתי שאני מפחדת ממשטרה, לכן אני כבר לוקחת את הסיכוי שיקחו אותי למשטרה, ובגלל שסורן לא יודע למה, יהיה לכם כבר סיבה לפחד את זה אם לא תעשו את התהליך הרגשי מלפני כן. כל המהלך הזה הוא המהלך הרגשי שינקה אתכם שוב ושוב ושוב עד שיבוא השלב שהרגש יסתיים ואז אתם תכירו את עצמכם בפעם הראשונה בהיסטוריה הגלגולית שלכם ללא אותו מטען רגשי. ואחרי שתכירו אתכם בפעם הראשונה ללא אותו מטען רגשי, אתם תבינו איך זה משפר את ההרגשה שלכם ושל הסביבה שלכם, וכל המתנות יגיעו בהתאם. וזה רק החלק של הרגש, לא לשכוח. לזכור שעל טעויות לא חוזרים יותר מדי פעמים. סורן היה אומר לא יותר מפעם אחת. בוא נגיד, וטעיתם טעות אחת, זאת אומרת, הלכתם לעבודה, הגיע מישהו בעבודה שאתם מקנים בו. לא יכלתם לעצור את עצמכם וזרקתם כללה. או לא יכלתם לעצור את עצמכם וצעקתם. או לא יכלתם לעצור את עצמכם וכעסתם על הבעל שלכם. או לא יכלתם לעצור את עצמכם וכעסתם על הילד. או לא יכלתם לעצור את עצמכם ושוב פתחתם את החלון בנסיעה וקיללתם את הנהג שליד. הרגשתם את המטען הרגשי. היה לכם לא נעים מהתנועה? זה יוצר בכם חוויית אשמה. זיהיתם שזה משהו שבגללו אתם מפספסים משהו. למה? כי פיתרו אתכם כבר מעבודה אחת בגלל שעשיתם בדיוק אותו דבר. בגלל שהמטופל הזה ברח כמו מטופל אחר, מסיבה כלשהי, כי הייתם לא מדויקים. בגלל שהחבר הזה שחשבתם שיהיה חבר כל הגלגול שלכם, התגלה שהוא נעלם מיד ולא רוצה להיות חבר שלכם יותר, בדיוק כמו חברים בעבר. ועשיתם את הטעות הזאת בעבר, אבל לא ידעתם על הדברים שכאן סורן מדבר עליהם. כל עוד לא ידעתם הכל בסדר. אבל אם אתם כבר יודעים, אם המילים האלו כבר מדברות אליכם והוכיחו את עצמם כמשהו רע, ואתם בתקופה המודרנית הזאת, שבה הרגש הופך ליצור מציאות כל כך מהר, מחליטים לעשות את אותה טעות פעם נוספת. בבקשה, ילדים, תמנעו את זה מעצמכם. תמנעו מעצמכם טעויות אחרי שכבר זיהיתם איך זה משפיע על חייכם. כי אם אתם תנסו לברוח מהאמת שאתם טעיתם, ולא תעשו השלמה עם הטעות, הכוונה היא מהי השלמה עם הטעות, תודו בכך שאתם אשמים. רגש האשמה, תזכרו מה שסורן אמר, רגש האשמה הוא הרגש היחידי שאתם יכולים למלא את כיסכם בו לעבר הגלגולים הבאים. ואם לקחתם חופן של אשמה לכיסכם, קרה מקרה שכזה, זה אנושי, הכל בסדר? בבקשה תוודאו שאתם לוקחים את אותו חופן וזורקים אותו בחזרה לאדמה. איך אתם עושים את זה? אני אשם. גם אם אתה חבר יקר שלי, שהחלטת לא להיות בידיד שלי, החלטת לא להיות חבר יקר שלי יותר בגלל שטעיתי איתך כמו החבר ההוא, או ההוא, או ההוא, עשיתי את אותה טעות שוב ושוב ושוב, גם אם אתה חבר יקר שלי, לא תהיה חבר שלי, אני אומר לך סליחה. ואני מקבל לחלוטין את זה שלא תרצה לראות אותי יותר אף פעם בחיים, אבל אני אומר לך סליחה ומבקש סליחה על כך שהייתי כזה אגואיסט, על כך שראיתי רק את עצמי פעם נוספת וגרמתי לך להרגיש רע. וכאשר אתם תגידו סליחה לאותו חבר ותדעו באמת על הטעות שלכם, חופן האשמה ייזרק לקרקע. ויותר מכך, אותו חבר, אם הוא יחליט לא להיות חבר שלכם, זה כבר עניינו שלו, אתם עשיתם את הכל. אתם כבר התאבלתם וטעיתם וכאבתם על האשמה וביקשתם סליחה, עשיתם הכל בשביל להחזור, הוא בחר לא לחזור, זה כבר בחירה שלו, זה לא קשור אליכם. אתם יכולים להניח את זה, ויותר מכך, כאשר אתם מצליחים לבקש סליחה מחבר אחד, ולהשלים איתו על ידי הבעת אשמה מלאה, כל שאר החברים שטעיתם איתם בדרך, גם הם עוברים טרנספורמציה של ניקיון. כי אנרגטית אתם מנקים את עצמכם ומאירים את החלל בנוכחות עצמית חדשה, שכולם ירגישו אותה, ואז אתם תראו שפתאום יש לכם שיחה עם חבר שבעבר היה כך וכך איתו, והשיחה היא ברורה, והכל הרבה יותר נעים ומדויק, כי העבודה הפנימית הזאת של השינוי המתמיד עושה את שלה. זה משפר את איכות החיים. זה כואב לאגו, וזה קשה להביע רגש. וקשה להשתנות גם אקטיבית, ולהפוך להיות טובים יותר, יעילים יותר, מקצועיים יותר, כי מי שלא מספיק מקצועי בעבודתו, ושוב ושוב מפוטר מעבודתו, זה אומר שהוא לא לוקח אחריות למקצועיות. תביעו את האשמה, תחוו את זה, ותחליטו להיות... זה אותו תהליך רגשי והשתנותי אקטיבית. הכל משתפר, נעים לכם יותר. נכון, האחריות גדלה. וזה ידרוש ממכם להיות יותר טובים ביותר מקומות בחייכם, ולוודא שהשינויים מתקיימים ביותר מקומות בחייכם, ואתם יכולים להגיד, די, פורן, זה לא אנושי לעשות דבר כזה. נכון, זה לא אנושי. אתם לא באתם הנה להיות אנושיים. מספיק עם האנושיות הזאת. תראו מה קורה סביבכם מרוב אנושיות. אתם באתם הנה להיות על אנושיים. כל המין האנושי. ואתם ילדים יקרים, בחתירה שלכם אל לבר עצמכם, יכולים לבנות גשר לאחרים שלא יהיו כמוכם, כי הם יוכלו לבוא ולשאול אתכם, בדיוק כמו שאתם באים ושומעים את סורן, ואתם לא תצטרכו לדקלם ולדבר ולקשקש. הם פשוט יבואו לשאול, הילדים שלכם, החברים, האנשים שסביבכם, הם יבואו ולשאול, הם ידעו אנרגטית ורגשית שיש לכם תשובה, כי אתם כבר נמצאים בתוך התהליך הזה שבו אתם מוצאים את עצמכם יותר ויותר ונעים לכם, ואתם תגיעו, אתם תראו, זה נראה לכם רחוק, אבל מי שיקפיד ללכת בדרך בגלגול הזה או בגלגול הבא או אחרי הגלגול בכל, זה תלוי בכם, אתם יכולים לעשות את זה בגלגול הזה, אבל זה תלוי בכם. מי שיגיע עם אומץ מלא לתהליך למשך כל, מפה ועלה כל השנים של חייו, יחווה ועודך את המשמעות של חיים בתוך הפעימה השלווה המלאה שבה רגש מגיע ומופץ החוצה, מובע החוצה, מנוקה החוצה, דיוק נדרש, ואתם משתנים ומתנהלים ומשתפרים, ואתם יוצרים את האהבה הסביבתית שלכם אל הסביבה באופן יומיומי. הנעימות הזאת קיימת, גן עדן עלי אדמות, וחוויית האבא הרגשית הופכת להיות מספקת, והדיוק והמכשול הראשוני שאתם מצליחים לקפוץ מעליו ולהשתפר, הופך להיות החוויה הטובה ביותר שאתם יכולים לדמיין אותה במהלך היום. החיים האלה הופכים להיות הדבר המרגש ביותר שאתם יכולים לבקש. אז הנה, נוצר חץ של אנשים שהולך וגדל בעדינות. ויגדל ויגדל ויגדל, יש עוד רבים שמחכים אל סורן, רבים שמחכים אל המידע הזה, רבים שמחכים אליכם. מגיע פה חץ שהופך מאוד ברור. לא על ידי זה שאתם קהילה. אנחנו לא מבקשים ממכם לעשות קהילות. קהילות זה בריחה מהתמודדות של הסיפור הרגשי שלכם, ברוב מוחלט מהמקרים. אנשים שמחפשים קהילות, מנסים לשים פלסטר על הכאב פצע הבדידותי שלהם, כי אין להם זוגיות, אז ברוב המקרים הם מחפשים קהילה. וזוגות שמחפשים קהילה כנראה לא מרגישים עדיין מספיק עמוק באחד עם השני, כי אין סיבה, אין שום בעיה דבר רע עם קהילה. רק כאשר הוא מתחיל, הקהילה מתחילה להיות כמו דברים אחרים, בריחה מהתמודדות והשתפרות. זה לא הנושא, לא משנה. בכל מקרה, אתם הולכים כל אחד בדרכו, כל אחד בסיפור שלו, ולא משנה כמה אתם דומים לאחרים, אין לכם אותו סיפור. אתם עסוקים במטענים הרגשיים האישיים שלכם,
בדיוקים ובמקומות שבהם אתם נופלים האישיים שלכם, ולכן זה לא רלוונטי להסתכל לצדדים ולהשוות את עצמכם לסביבה בשום רמה. גם אם האדם הזה עושה בדיוק מה שאתם עושים, הוא לא עושה מה שאתם עושים. יש לו סיפור תהליכי, רגשי, השתנותי, שונה לחלוטין ממכם. זה לא רלוונטי להשוות את עצמכם לאף אחד בעולם. רק להמשיך את ההתנהלות ולבנות את עצמכם לעבר מי שאתם בפנים. זה כל מה שנותר. וכך יש יותר אנשים, ויותר אנשים שנמצאים בתהליך שמפיץ אנרגיה רגשית של איזון. ואתם יודעים שאתם מגיעים הביתה, אתם מאזנים את הבית כאשר אתם מדויקים, ואתם יודעים שאתם מגיעים לעבודה, אתם מאזנים את העבודה, ואתם הולכים ברחוב ומקלים על אנשים שנמצאים סביבכם, רק תדמיינו לכם עם כל האנשים, המאה האנשים שיושבים פה, מאה וכמה אנשים שיושבים פה, כולם יעשו את זה במקביל. לא משנה כמה אגו וכמה שליטים הזויים וכמה אנשים בעלי אגו ינסו לפרוץ את האנרגיה הזאת הבלתי חדירה, היא בלתי חדירה. למה היא בלתי חדירה? כי אם מנסים לתקוף אתכם, אתם מביעים רגשית ומשתנים משתנות אקטיבית וחזרתם להיות אתם עצמכם. אז אותו אדם שמנסה, בסדר, תתקוף אותי, כואב, מביעים רגש ומשתנים, התנהלות אקטיבית מדויקת, גם עכשיו. אז אי אפשר לחדור את התנועה ההתפתחותית הזאת, זה גוף שאי אפשר לפרק אותו בתוככם, וכאשר יש יותר ויותר אנשים, זה מתחיל לנוע ולגדול, ופשוט להשתיק ולחבות את האש של האגו. ואם הבית שלכם משתנה בגלל אנרגיה, והחיים שלכם משתפרו בגלל השיפור הרגשי והאנרגטי שלכם, העולם גם הוא יהיה חלק מהשיפור הזה. העולם שלכם צריך אתכם. הוא לא צריך שום דבר ממעבר לאנשים האלו שיחתרו אל עצמם. הוא לא צריך שום דבר ממעבר אליכם מדויקים. אתם תהיו מופתעים. וכל הדבר הזה, סורן חייב לומר את זה שוב, כבר מוכח מדעית. פשוט, המדענים לא מעיזים לגעת בזה בצורה הזאת. וגם הם יגעו בזה, לא תהיה להם ברירה לשמוע את המידע הרוחני ולחבר אותו למדע, כי זה אותו מידע. ילדים, סורן יודע שאתם מפחדים. סורן היה בדיוק במקום שבו אתם נמצאים. בדיוק באותו פחד עולמי. בדיוק באותו מסע אישי, כאשר העולם נראה היה שהוא בוער סביבו. ואם סורן הצליח, גם אתם יכולים. אתם חייבים. כי אם לא, בשביל מה באתם הנה? ואם לא תצליחו עכשיו, אתם תחזרו לעוד גלגול כזה, בדיוק זה בזבוז זמן. חבל על עוד גלגול ועוד אחד. אם אתם יכולים, בגלגול אחד, לגלות את עצמכם בצורה מלאה, ולהעניק מעצמכם ברמה המדויקת ביותר, וכן יהיו אנשים שידברו, ויהיו אנשים שיגלו את עצמם מנהיגים, ויהיו אנשים שיגלו את עצמם ככותבים, ויהיו אנשים שיגלו את עצמם כציירים, ויהיו אנשים שיגלו את עצמם כמביאים, כל אחד בהבאה שלו, זה לא משנה. אבל ביחד, כל אחד לבד, ביחד, העולם הזה הולך להשתנות. ואלוהים אופטימית, וגם אנחנו אופטימיים. אז הנה עברתם משבר, אולי, כי יש עדיין סיכוי שהמשבר הזה עוד יחזור, כי יש כבר חוסר דיוק באוויר, זה קורה. המשיכו להיות מדויקים. העבירו את עצמכם לעוד שלב קדימה, ועוד שלב קדימה. ספרו על סורן המשוגע למי שצריך לשמוע. אל תפחדו. תנו מעצמכם בדיוק המרבי ביותר. הוכיחו לעצמכם למרות הפחד שהיקום מגיב לשיפור הרגשי שלכם. כי מי שלא הוכיח את זה לעצמו, חבל. כי מי שכן הוכיח את זה לעצמו, חווה אושר גדל בכל רגע קיים. וסורן יודע בדיוק איך זה קורה ומה אתם חווים. אז כן, יש לכם משימה אישית, וכן, יש פה משימה חברתית. הניחו לרחב, יהיו רגע אחר רגע, נשימה אחר נשימה, שינוי אחר שינוי, הבעה רגשית אחר הבעה רגשית, החלטה להתקדמות לעבר עוד צעד קדימה ועוד צעד קדימה, ואם איזשהו רעש מפעיל בתוככם מטען רגשי, אל תברחו ממנו. כאב לכם? למה פחדתי כל כך? מה קפץ בתוכי? שם לגעת ברגש. אנחנו לא מבקשים שכל היום תרדפו אחר רגשות. תנו לרגש שהופיע את מקום הביטוי. אם הוא הופיע, התחילו לעבוד עליו. אם הוא לא הופיע, תחגגו. כי מי שמרגיש עליו טוב, שיהנה מהרגע. כי הרגע הזה גם הוא יעבור. מצוין. תודה רבה לכם שהקשבתם לכל זה, וזה הזמן לשאלות. בבקשה. אפשר מים?
אוקיי, תודה סורן. אז נזכיר איך מבקשים לשאול שאלה. לוחצים על הכפתור participants לסרגל למטה, ואז נפתח חלון מצד ימין. שם יש כפתור raise hand. מי שרוצה לשאול שאלה יכול ללחוץ על raise hand, ואני אזמין אותו לשאול. אנחנו נזכיר שאתם יכולים לשאול עם מצלמה ומיקרופון. מי שמעדיף רק מיקרופון, גם זה אפשרי.
כן, בבקשה, okay, אפשר לשאול.
דניאל, כן, דניאל מיני, בבקשה.
כן, שלום דניאל.
שלום סורן.
שלום,
אני דיברת על ההתנהלות מתוך הרגשה נעימה בתחילת ההרצאה.
כן.
ואני מרגישה שכשאני לא בזוגיות, הרבה יותר קל לי לעשות את זה. וכשאני בזוגיות, זה פשוט, זה כל כך קשה, ואני מרגישה שזה אפילו משהו קצת אחר, לא יודעת. כאילו אני צריכה...
מצוין, דניאל. שאלה נפלאה. הסיבה שקשה לה, וגם לאחרים ואחרות בדבר הזה, היא בגלל שבתוך זוגיות, הזוגיות מעלה באופן מיידי את המטען הרגשי שהכי קשה לכם להתמודד איתו. זאת הסיבה שזוגיות היא כל כך הכרחית להתפתחות. זוגיות מפנה את האצבע כל יום שעובר אל המקום שבו אתם צריכים לעשות את השינוי. אז כמובן שזה הרבה יותר מעייף והרבה יותר קשה לחיות את החיים באיזון ושלווה כאשר ישנה זוגיות בתוך החיים שלכם. אז, מה שסורן מבקש, אם אין לכם זוגיות ונגמרה מערכת יחסים, תנוחו, תרפו, תשתחררו, תזהו את המצוקות, תנו לאשמה לעלות כי היא תעלה, אם הייתם לא מדויקים היא תעלה. תנו לשלווה להגיע כי היא צריכה להגיע. עד לרגע שתהיו מוכנים לעוד סיבוב, אל תוותרו על סיבובי הזוגיות. תמיד תחליטו בחירה להיכנס שוב לעוד זוגיות, ומי שנמצא כבר בתוך זוגיות וקשה לו, שישים את האצבע על מה קשה. לא קשה לכם בגלל הבן זוג או הבת זוג. קשה לכם בגלל שאתם מתמודדים עם מטען רגשי שלא העזתם להתמודד איתו עד כה בגלגול הנוכחי ובגלגול כל הגלגולים האחרים שבאו מלפני כן. ואם אתם רוצים להמשיך הלאה לאינסוף בזוגיות שהיא מטרת העל בסיפור, כי זה הדבר היחידי שיוצא איתכם יד ביד מהגלגול הזה. הילדים יגדלו ויחיו את חייהם, החיות באות והולכות, חברים, אי אפשר בכלל לסמוך על זה שזה יישאר, שום דבר. רק אותו אדם, אותה אישה, שאתם החלטתם לעשות תהליך של ניקוי איתו ואיתה, והוכחתם לעצמכם שיש לנו שיפורים מתמידים בחוויה הפנימית שלכם מתוך הזוגיות, ושיפורים מדיוקים באהבה הזוגית, בהרמוניה, במיניות, בתשוקתיות, הוכחתם לעצמכם הגדילה הזאת שהיא אינסופית בתוך הזוגיות, היא תמשיך איתכם הלאה. שם תהיה לכם נשמה תאומה, סוף סוף. אתם לבד מתחילת הקיום. מי שאיננו יודע להיות בזוגיות בגלגול הזה, לא ידע להיות בזוגיות בגלגולים אחרים. אל תתפארו בלבדות שלכם, היא כואבת לכם. הודו בכך, תזהו את הכאב שקיים בפנים, ואל תחכו שהשוטר ידפוק בדלת. כי כאשר הוא ידפוק בדלת, זה יהיה כואב מאוד מתוך המציאות. ואיך זה שוטר דופק בדלת בזוגיות? על ידי פגיעות הולכת וחוזרת, על ידי נטישה וחוויה שלא יאהבו אתכם אף פעם ולא תהיה לכם אף פעם אהבה. תנו למטען הרגשי הזה כבר את הנוכחות בתוך הזוגיות. לכן מי שנמצא בזוגיות והגיע אליה מתוך ויתור על הזוגיות והקבלה של הלבדות בצורה מלאה, עליו ללמוד לעשות את אותו מהלך בתוך הזוגיות. לעבור תהליך של אבל בתוך הזוגיות, שבעצם ישחרר אתכם לביטחון אישי פנימי של שלווה לאבד את הזוגיות, בעודכם נמצאים בתוכה. וזה הניצחון הגדול. שם התנועה הנפלאה של האנרגיה הזוגית הופכת ומתעצמת וגדלה, ופשוט תהפוך להיות גן עדן צרוף, גם אם לפעמים אתם תריבו אחד עם השנייה. בסדר, ילדה?
בסדר, תודה.
בבקשה ובהצלחה. כן.
יש לנו שאלה מתמיר. בבקשה, תמיר.
כן, אפשר? מים עוד מים? שלום לך, תמיר.
היי, מה שלום?
בסדר, סורן לא שומע. תמיר! שלום, תמיר, כן.
ככה, השאלה היא כזאת. בתקופה האחרונה, בגלל שאנחנו נמצאים הרבה בבית, יש רגעים של התקרבות כזאת לעצמי, ואני מרגיש שם איזושהי שלווה מצד אחד. מצד שני, אני מרגיש שאני קצת נסגר לאחרים, אני יותר מתבודד. ורציתי לדעת, כאילו, אם ההסתגרות הזאת, מקום טוב, מקום לא טוב.
כמובן שזה נושא מאוד סובייקטיבי כלפי כל אדם, אבל אם ישנו מישהו שלא הרגיש לבד בטוב ורכש את הטוב שבלבד, שיהיה גאה בכך ויהנה. בסדר? זאת אומרת שהוא רכש פה משהו חדש. אם אתם רוכשים את הטוב בלבד, זה לא בהכרח אומר שאתם לא תדעו איך לתפקד בחברה כאשר תגיעו לחברה. ממש לא. אם ידעתם לתפקד בחברה, כאשר תגיעו לחברה, אתם תגיעו שוב. זה רק נותן לכם את השלווה בלבד. אז אתם תוכלו להיות גם ביחד בשלווה, אתם עצמכם, וגם בלבד בשלווה. אין ספק שבשביל להיות ביחד חברתית במקום הטוב ביותר, עליכם להצליח להגיע להנאה שלמה ומלאה בלבדות שלכם. וזה אומר לוותר על כולם. מי שזקוק לחברה, לא יהיה כל כך מושך חברתית. מי שלא זקוק לחברה, יהיה מושך חברתית, וגם ינוע לא משנה עם מי ועם מה, וירגיש שלב באותה מידה, כי הוא כבר יודע להיות לבד. הנה טרנספורמציה רגשית שקורית, שאפשר לעשות אותה בתוך חברה. ישנם אנשים שקל להם יותר להיות ללא חברה, ומי שקל לו יותר להיות ללא חברה, ויודע אם טוב לו וטוב לו להיות לבד, עליו לוודא שהוא מצליח לעשות את אותה תנועה בתוך החברה. ברור?
תודה.
בהצלחה, תמיר, בהצלחה. כן, בבקשה.
אוקיי, אז השאלה הבאה מרותם עומרי. בבקשה,
כן.
רותם.
שלום, רותם.
היי, סורן.
שלום, ילדה.
שמחה לפגוש אותך שוב.
סורן שמח מאוד לראות אותה. כן, ילדה.
יש לי שאלה בשביל הילדים. הם רוצים, הם בקרוב גם חוזרים לבית הספר, חוזרים למצב אחר. אני רוצה ככה טיפים בשבילם איך להתארגן לקראת המצב הזה שהולך להשתנות עכשיו.
אז זה תלוי באיזה גיל מדברים, זה תלוי מהו הגיל של הילדים, כי הילדים שעדיין אין להם קרמה, בוא נאמר גיל 7, 8, עד 7, 8, 9, 10, לפעמים 11 ו-12, זה מאוד תלוי, אז הם פשוט צריכים להיזרק לתוך התנועה והם יהיו בסדר. טוב? זה הם. הילדים שכבר נמצאים עם איזושהי מצוקה לרוב חברתית, ונמצאים עם מצוקה כלפי הרעיון של עוד פעם ללמוד לימודים, ואולי לא להצליח, כמובן אלו הם מצוקות שהיו מלפני כן. אז ההפסקה נתנה להם נשימה בכך שהם יודעים שהם קיבלו איזשהו שקט מהריצה המטורפת שמערכת החינוך לפעמים דורשת מאותם ילדים. אז הדבר הכי חשוב לעשות כהורים, זה לוודא שהם מבינים שלא צריך להגיע לשום מקום, שהם צריכים לעשות את הטוב ביותר שהם יכולים, וזה מספיק. הם לא צריכים להוכיח שום דבר לאף אחד, רק ליהנות מהעשייה, וכן, ילדים צעירים שכבר נמצאים במודעות, אפשר כבר לתת להם את כל המידע של חוסר הנזקקות והשלווה בלבדות, ואם לא אכפת לכם מה חושבים עליכם, אז הרבה יותר טוב, תהיו עצמכם מול חברה, תלמדו ותקשיבו, ולא נורא אם אתם לא מצליחים לשמוע משהו או להבין משהו, תשאלו פעם נוספת, והרבה לזכור הורים יקרים שאתם צריכים להניח להם, בעיקר אתם צריכים להניח להם, וכמו שאתם הגעתם למקומות טובים, גם הם יגיעו למקומות טובים. בסדר?
תודה רבה.
בבקשה, ילדה. תודה לך. כן.
אוקיי, השאלה הבאה היא מגולשת שלא רוצה שנציין את השם שלה, ותשאל רק במיקרופון, בלי מצלמה. בבקשה.
תודה רבה. שלום, שלום, סורן. שלום. השאלה שלי היא קשורה באשמה, ובשיחה מאוד עמוקה שהייתה לי היום עם, עם אחותי, שחוותה בקשר שלה עם אבא שלנו אשמה מאוד מאוד גדולה, מתוך זה שהוא אמר לה, את אשמה בהכל, את אשמה בהכל, שוב ושוב ושוב ושוב. ואז החוויה היא חוויה של מצד אחד עוצמה מאוד גדולה, שכאילו היא אשמה בכל מה שקורה לו, ומצד שני, היא מסתובבת עם אשמה עמוקה, 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 בכל מערכות היחסים שלה, ובריצוי מאוד גדול. ועכשיו השאלה, האם בתוך האשמה הזאת יש מקום לקחת אותה עוד, ולהעמיק את הביטוי הרגשי שלה, ולחוות אותה עד הסוף, וללכת איתה עד הסוף, או שיש כאן יותר שאלה של מובחנות, והיא צריכה להגיד, זאת לא האשמה שלי, זה הוא. האם יש כאן סיפור?
התשובה, ילדה, זה גם וגם. גם וגם. כי זאת האמת, זה לא אשמה שלה, זה הוא. ואם אבא ישים את הילדה בבעיות שלו, בחיים שלו, אז כמובן שאין בזה שום קשר לאמת בכלל. וכמובן שכל אדם שנמצא בבעיה אישית לא יכול להפנות את האשמה לאחר. והסורן מאמין שהמילים האלה כבר עברו לאחותה, נכון? כבר נאמרו. אז אם הם נאמרו ונאמרו ועדיין לא נקלט, זה אומר שהסימון לא מצליח לרדת אל המבנה הרגשי, כי הוא אותו מבנה רגשי מלא באשמה שצריכה להתבטא. עכשיו, השאלה מי שם את האשמה שם בפנים? אף אחד לא שם את האשמה בפנים. האשמה כבר הייתה מלפני כן. אף אחד לא יכול להחדיר אשמה באחר. אבא, כאשר אמר לילדה, את אשמה, הוא בעצם הפעיל באופן לא ידוע, הוא לא ידע למה, זה בעצם החלטה של נשמה לעבור מכבש לחצים שכזה בשביל להעלות את המטען הרגשי שהיה קיים מלפני כן. לכן, הביטוי הרגשי של אשמה בטוטליות, באובדן שליטה מלא, מבלי בהכרח להתחבר לאירועים, כי קשה למצוא אירועים מספקים, זאת הבעיה בפסיכולוגיה שלכם. אם מישהי בא עם סיפור שכזה, ואז צריך בעצם לבטא את המטען הרגשי, וצריך לבדוק מתי בעצם יש כאן סיפור שמעורר בי אשמה כזאת וכזאת וכזאת, זה אבא עורר בי את האשמה, הוא אמר לי שאני אשמה, זה לא סיבה מספקת להרגיש אשמה. אשמה גלגולית מגיעה עם נשמה מלפני שמתחילים כל האירועים האלה. והיא תתפלא לגלות שאם היא תלך אחורה בחיים שלה אפילו לגיל צעיר, אולי אפילו מלפני שהתחילו לרשום עליה את כותרת האשמה, רגש האשמה כבר היה שם. לכן, ילדים יקרים, הטריק הגדול הוא ללמוד להביע את המטען הרגשי הזה ללא ההיגיון הפסיכולוגי, ההיגיון המחושב הזה של מקרים שיצרו את אותו רגש. מקרים מעלים את הרגש למעלה. כל מקרה בחייכם בועט את המטען הרגשי החוצה, כמו השוטר שדפק בדלת. לכן, עליכם להתייחס לרגש הזה ללא שם ולפוק אותו בצורה מלאה. ילדה יקרה, כאשר עושים עבודה שכזאת, מהר מאוד מגיעים לתוצאות, ואז כל המילים שהיא אומרת לה, יהפכו להיות מאוד ברורות גם בראשה וגם בליבה.
וואו, תודה, סורן.
בבקשה, ילדה, בבקשה, בבקשה. כן.
אוקיי, השאלה הבאה היא מיידי, יידי אורן.
כן, שלום, סורן.
שלום, יידי, שלום לך.
רציתי לשאול, השבוע היה לי שני כישלונות בחיים, ואני יכול להגיד שצפיתי מראש, זאת אומרת, ידעתי מראש שזה דברים שיכולים להגיע, ו- וכל פעם ניסיתי לדמיין אותם, לחשוב על כל הדברים שיכולים לקרות, ולהעלות ככה את הרגע שיבוא עם הכישלון לפני שהוא מגיע. ובשני המקרים לא הצלחתי לעשות את זה באותה עוצמה כמו שזה קרה, כשזה קרה בפועל. כלומר, כשנכשלתי בפועל, באמת עלה רגשות שלא עלו בזמן שדמיינתי, שלא הצלחתי לעלות כשדמיינתי את זה.
כן.
אז כאילו השאלה היא איך לעשות את זה, איך כן להעלות את זה דרך דמיון, דרך לא יודע, איך להעלות את הרגע כדי שהמציאות מכה בך.
כן, סורן מבין. סורן חייב לומר משהו מאוד, מאוד חשוב. מי שכבר יודע את התורה הזאת, ומנסה להעמיק ברגש ולמנוע מחוויה רגשית לחכות לכך שהשוטר ייקח אתכם למשטרה, יהיה לו קשה מאוד לעשות את זה לפני שהוא עשה בעצם את הטעות וחווה את החוויה המלאה. וסורן חייב לומר, יד, שהמהלכים שהוא ראה ועשה אותם ברמה רגשית, עכשיו הוא יכול לעשות את העבודה הרגשית אם משהו הבא יקרה. אז אם זה כבר קרה, והמציאות פנתה אליכם, דפקה על הדלת, קרה מה שקרה, תבכו, תעברו את התהליך הרגשי שלכם, ופה תחליטו את ההחלטה לא לחזור על הטעות פעם נוספת. אם זה בהתנהלות, ואם זה גם בהבעה הרגשית. זאת אומרת, אתם יכולים גם לא להצליח, הכל לא יקרה שום דבר. בוא נאמר, אם בן אדם עוד פעם נכנס לזוגיות, והזוגיות עצמה מתגלה בסופו של דבר כמשהו שהוא מאוד מאוד רוצה, אבל יש את הפחד שאתם תיפגעו ותנטשו, ואתם מנסים לעשות תהליך רגשי, אבל לא מצליחים, כי עדיין התקווה גדולה מדי, ואתם רוצים ליהנות בתקווה, ופתאום המציאות קורית, ואתם כואבים, ונפלתם, ובכיתם, ואתם קצת משתפרים, רק קצת משתפרים, ומחליטים בפעם הבאה, יהיה יותר מדויק, לא יהיה נזקה כמו קודם, יהיה יותר מדויק, אתן אהבה יותר ממה שנתתי והרשיתי לעצמי בזוגיות הנוכחית, יהיה יותר מדויק ועשה כך וכך וכך, ואתם מנסים, אבל עדיין כמעט מצליחים ולא מצליחים, ועוד פעם מגיע גל רגשי גדול, זה התהליך בתוך העולם הזוגי, שיכול בסופו של דבר להעמיד אתכם עם כל הכלים שלכם בצורה ראויה ונכונה, וכאשר אתם תהיו במקום הזה הנכון עם הכלים, שם אתם גם תצליחו להישאר בתוך הזוגיות לנצח. אז אל תהיו קשים עם עצמכם, אם קרה מקרה, לא נורא, למדתם. כמובן, אלא אם יש פה איזשהו משהו היום ונורא שעשו. אם פגעתם, זה לא הסיפור, אבל מי שפוגע צריך להפסיק לפגוע, זה לא הנושא. מי שעובר תהליכים רגשיים ומנסה לעבור את התהליכים הרגשיים מלפני שיקרה, אבל הדבר קורה, זה אומר שהיה צריך שיקרה על מנת שהמטען הרגשי ותנועתו תהיה מוכרת לכם בצורה יותר מורה, ותוכלו להעביר את המטען הרגשי בצורה מודעת בפעם הבאה. לכן לבכות, לנוח, להתקדם. בסדר?
תורן, תודה, תודה רבה.
בבקשה, ידי, בבקשה, בבקשה. כן.
נטלי, נטלי ג'י, רוצה לשאול שאלה, בבקשה.
כן,
נטלי. היי, סורן, סורי שאני לא פותחת שלמה.
שלום, נטלי, שלום, ילדה.
אהלן. רציתי לשאול, אתה אמרת כמה פעמים לגבי תכירו את עצמכם. אז רציתי לשאול למה בדיוק התכוונת לזה, והאם זה לא כאילו מערב בזה, נגיד את האגו, שאתה שם על עצמך כל מיני... אתה יודע, תכונות אופי כאלה, וגם אם בעצם צריך כל הזמן להתעסק ולהיות מדויקים ברגע, אז זה לא מספיק, כאילו אם אני כל הזמן מדויקת ברגע, אז מה זה אומר להכיר את עצמי, כי גם בן אדם הוא כל הזמן בשינוי, אז למה בעצם התכוונת בזה?
מצוין. תודה על השאלה נטלי, כי זו שאלה מצוינת. כמובן שההגדרה שלכם על מי אתם היא איננה טובה. אתם לא יודעים מי אתם. כמו שאתם לא יודעים מה תעשו כאשר תהיו גדולים, אתם לא יודעים מי אתם, אתם לא יודעים איך אתם תתנהגו, למרות שאתם בטוחים שתתנהגו כך וכך, אתם תגלו שאתם תתנהגו אחרת, אתם בטוחים שאתם מגניבים, אבל בסוף אתם לא מגניבים, אתם בטוחים שאתם מצחיקים, אבל בסוף אתם לא מצחיקים. הניחו לכל הדבר הזה. הדיוק הוא החקירה לעבר עצמכם, והיא צודקת מאוד במה שהיא אמרה. אם היא רוצה לזכות בעצמה, כל מה שעליה לעשות זה להיות מדויקת ולהרגיש את רגש הנעימות והשלווה ולחתור לכיוונו, אם זה בעזרת הבעה הרגשית, או אם זה בעזרת הדיוק היומיומי. זה מספיק ודי ביותר, ואין שום דרך אחרת להכרה עצמית. בסדר, נתני? ילדה, היא שמעה מה שסורן אומר?
רגע, כן, סליחה, פשוט שמו אותי במיוט. תודה רבה רבה.
בבקשה, בבקשה, ילדה יקרה. כן, כן.
סורן, יש לי שאלה.
כן, ציב.
כן, לי יש שאלה. הקשבתי למעגלים של סורן, שבהם הוא דיבר על תקופות קדומות של האנושות, שבהן אנשים התגלגלו גלגול שלם, ובעצם כמעט לא התפתחו, כך סורן אמר. הם חיו באותו מצב. רציתי לשאול, במצב כזה, בשביל מה הם בחרו בכלל להתגלגל?
בשביל מה בחרתם להתגלגל לגלגולים שכאלה? בשביל מה אנחנו בחרנו אנחנו. להתגלגל?
כן, אנחנו.
כולנו, כל הנשמות באינסוף בחרו את הגלגולים האלו. ככל שאתם רחוקים, ואנחנו היינו רחוקים מהליבה, ככל שהיינו רחוקים ממה שסורן נוהג לכנות האור, המקום שבו אתם תפגשו את עצמכם כדמות האלה, ככל שאנחנו רחוקים מהמקום הזה, כך המטען הרגשי הוא יותר מקובץ, יותר עמוס, יותר קשה. הגוף הפיזי שלכם דורש הרבה יותר הרפיה בשביל לשחרר אותו. לכן, כמו חמר שרוצים לעשות ממנו צורה יפה, אז צריך לעשות אותו או לתת לו מכות ולשים מים ולתת מכות ולשים מים, זאת הדרך הטובה ביותר. להתחיל את המסלול הנשמתי, גלגול אחר גלגול. עכשיו זה תלוי בכם. סורן לא אומר שבאותן תקופות כרונולוגית, אם תלכו לגלגולים ההם, אז לא היו כל מיני כוכבים גדולים שהצליחו לעשות טרנספורמציה מלאה בגלגול שדווקא סביבם כולם לא הצליחו, והיו כאלו, ואתם מכירים בהיסטוריה שלכם מספר מהאנשים האלו, היו כאלו מדויקים שהצליחו להגיע לשם. תמיד הייתה את האפשרות לעבור תהליכים רגשיים כמו שאתם עוברים. ויותר מזה, תמיד היה לכם גם את המודעות לעשות את זה. השאלה היא האם אתם הצלחתם להגיע לכך, או עברתם גלגול שלם בהתכחשות מהרגשות שלכם. אז כן, הייתה סיבה. אתם עושים את אותו דבר שעשיתם גם אז. הסיבה שהלכתם לגלגול ההוא, זה הסיבה שאתם מגיעים לגלגול הזה. ההבדל הוא המודעות שלכם, היכולת שלכם, ההבנה שלכם, הניסיון שלכם, ההתבוננות שלכם, הקליטה שלכם, הגוף שלכם, המציאות כמו שהיא. כל הדבר הזה נבנה מתוך המקום הטוב ביותר שאליו הגעתם בזכות הגלגול האחרון. וכאן סורן חשוב לו לומר את זה. סורן מקווה שזה לא יתחיל להעיף לכם את הראש לכל מיני מקומות של האגו הרוחני, אבל בכל מקרה, סורן, חשוב לו לומר את זה. הגלגולים הם אינם כרונולוגיים. אין היגיון כרונולוגי בגלגולים. יש אנשים שהגלגול האחרון שלהם היה לפני 1,000 שנה, וישנם אנשים שהגלגול האחרון שלהם היה 1,000 שנה קדימה, בעתיד. זה לא משנה בכלל. הכרונולוגיה היא לא רלוונטית בהתבוננות במסע הנשמתי. מה שכן, כאשר נשמה יורדת אל העולם הפיזי, ברטט שלה יורדת אל העולם הפיזי, היא מעצבת את העולם הפיזי בדיוק מותאם לתהליך הרגשי שמולו היא צריכה להתמודד בגלגול. אז ההתאמה קורית ב-1922 במדינה הזאת והזאת, עם אמא כזאת וכזאת ואבא כזה וכזה, ואז בגלגול הבא ב-4555 עם אמא כזה ורובוט כזה וחתול כזה וכזה, זה לא משנה. אתם מקבלים את מה שאתם צריכים במצע הקיים בשביל לעבור תהליכים רגשיים מדויקים ולהשתפר התנהלותית ולהצליח כמה שיותר להשתפר בגלגול אחד אל מול המקומות שאתם צריכים להתמודד איתם. ברור זה.
ברור לי. אבל רציתי לשאול, אם אין עניין כרונולוגי, ואם הייתה לנו תמיד את היכולת לעשות את התהליך שסורן ממליץ עליו, אז מדוע בשנת מינוס 500 הופיע בודה והציע מדיטציה, ולא הופיע סורן והציע הבעה רגשית ופעולה מדויקת?
בגלל שבשנת מינוס 500 הייתה קבוצה מסוימת של אנשים שבאו וביקשו שיבוא מישהו שייתן להם מדיטציה. כי הבעיה הרגשית הייתה לא רלוונטית, הם רצו להתעופף ממעבר לקיים, זאת התפתחות מאוד יפה, תחשבו, המין האנושי היה תקוע בקרקע, מפוחד מהם כמוהו, נלחם על חייו, גונב, עונש, רוצח, דבר שקרה בכל פינה, בכל מקום. אנשים אמרו, די, אנחנו סובלים פה, איך אפשר לעשות טרנספורמציה? הבעיה רגשית היא רחוקה ממני, עוד כמה גלגולים, מה כן אני אוכל לעשות? יש אפשרות, יש בודה. מה בודה אומר? שבו ותחיו את החיים בעולם הפיזי, ברדת הגבוה, ואתם תצליחו לחיות במקביל ולהיות שם. הדבר הזה הוא מהפכני, והיה מהפכני, ואנחנו גאים מאוד בו, ועד היום הוא רלוונטי לרבים מהאנשים, לא כולם יהיה להם רלוונטי בעולם הפיזי לעבור הבעיה רגשית. יהיו כאלו שעדיין יצטרכו דברים אחרים, נעימים, מנקים יותר, ושיהיה להם קשה מדי המהלך. אז זה תלוי. הוא בחר להגיע עם תשובות לאנשים מסוימים, וכאשר מנהיג רוחני, אם אפשר לקרוא לזה, זה לא נכון להגיד את זה, אבל כאשר מישהו מביא את הדיוק שלו לסביבה, זה אומר שהסביבה זקוקה לדיוק שלו. והוא זקוק להתנסות שלו, מדייק את עצמו בעזרת כלים מסוימים אל מול הסביבה ההיא. ברור?
כן, תודה רבה.
הצלחה לכל המדייקים. בבקשה.
טוב, אז איזה הווית רוצה לשאול שאלה, בבקשה.
היי, שלום, תורן.
שלום, זה הווית.
רציתי לשאול, אני ככה כבר הרבה זמן מתקשה להכיל רגשות אצל הבן שלי, הבחור איתי.
סורן לא שמע, לבן שמה?
אני מתקשה להכיל כל מיני רגשות אצל הבן שלי. וכשאצל אחרים בעצם אני כאילו מאוד בקלות מכילה רגשות מהסוג הזה, ומולו אני באמת משהו נולד מאוד מאוד מתקשה להכיל את הרגשות האלה. זה משהו שכאילו לקחתי לעצמי כממש משהו שאני כאילו כל החיים עכשיו ככה הולכת על זה, וכדי באמת להתקרב אליו ולהרגיש קרובה אליו, אבל אני לא מצליחה להבין למה שקשה לו, אני לא מצליחה להכיל אותו, ולהפך זה גורם לי להפך להיות יותר קצרה אליו ופחות נעימה אליו.
בסדר. הסיבה העיקרית היא שלכם כהורים קשה מאוד עם כך שאתם הבאתם אין הילד או ילדה, ואתם מזהים בילד ובילדה מתענים בסיטואציות שאתם מכירים אותם מחייכם שלכם. כאשר אתם מזהים בילד נוקשות מסוימת, או רגישות מסוימת, ואתם יודעים היטב לאן הוא פונה ומה הוא הולך לחוות, קשה לכם מאוד להתמודד אל מול אותו ילד. קשה לכם מאוד לבוא ולהכיל את המקום הזה, כי אתם יודעים שאם אתם תחברו אליו, תתקרבו, תאהבו אותו, תפתחו את הלב אליו, אתם מסתכנים בחוויית כאב ואובדן מאוד גדול, כאשר אותו ילד יעבור את התהליך שאותו הוא יצטרך לעבור. וזאת הסיבה שאתם נמנעים ונמנעות מהתקרבות מלאה אל אותו ילד או ילדה. מה שלסורן חשוב להגיד בסיטואציה כזאת, לכם, ילדים אהובים, בעלי ילדים אהובים עוד יותר, שלא משנה אם תנסו להימנע מהמטען הרגשי שלכם, ולא משנה אם תחשבו שאם לא תאהבו את הילד, אז ייחסך ממכם כאב, הכאב יגיע באותה עוצמה. לא משנה אם תנסו להיות קשוחים וסבורים, או פתוחים ואוהבים. הסכין תחדור את כל השריון, ותיגע בלב הרך שלכם, שעליו אתם מגינים, ולכן לא פותחים את לבכם אל הילד. אז בבקשה, זאת לא הסיבה להימנע מקרבה, אכלה, שלווה ודיוק. לימדו את האהבה שלכם אל עבר הילד. חבקו אותו, הקשיבו. תנשמו נשימות עמוקות, התבוננו רק על הטוב שבו, תצחקו איתו, תבכו איתו, גם כך כאשר יקרה דבר קשה, הרגש יהיה עוצמתי באותה מידה. ברור, ילדה?
כן, אבל הוא לא אוהב שאני מחבקת אותו, והוא לא אוהב שאני מדברת איתו, אז אני לא יודעת איך להתקרב אליו.
אז דבר ראשון, לקבל את העובדה שהוא לא הולך לחבק אותה, ולא הולך לדבר איתה. ולהיות שלווה עם כך שזה המצב, ולא להיאבק בילד בכך שאת רוצה שהוא ידבר ויחבק. ולקבל את זה שהילד שלה כנראה יש לו בעיה מאוד גדולה עם חיבוק ודיבור. להיות שלווה עם זה, ולבכות את כל האבל שעליה לבכות, עד למקום שבו היא תשלים עם העובדה שיש לה ילד שכזה. ושם יהיה לה הרבה יותר קל להכיל אותו, ואז נראה אם הוא יקבל חיבוקים, נשיקות ודיבורים.
בסדר גמור, תודה רבה.
בהצלחה, זאב, בהצלחה.
תודה.
כן.
כן, שיה, בבקשה.
מי?
שיה רוצה, אבל אני לא מצליח לפתוח את המיקרופון. בבקשה.
כן. שומעים אותי?
כן.
כן, שלום לך, שיה.
היי, אני מתחילת להיות כאן, תודה. אז השאלה שלי היא, אני בהיריון.
כן.
ועוד לפני, מאז אני חושבת את הנוערים.
שיה, סורן, שסורן לא שמע, היא תצטרך לחזור, לחזור, היא בהיריון, וזה נפלא, כן.
נפלא? ומאז ומתמיד הייתי נורא רגישה.
כן.
והיריון עכשיו מביא איתו עוצמות מאוד מאוד גדולות של רגש.
כן.
ואם לפני זה אז, מאוד בקלות הייתי בוכה, גם בא בקלות, אבל... עם ההיריון אני מרגישה שאני צריכה יותר טריגרים, כאילו אני צריכה עכשיו לדבר כדי לפרוץ, אני צריכה איזשהו מפגש כדי להוציא את הרגש, והרבה יותר קשה לי להיות עם עצמי כזה, ועד שזה יוצא, אז אני מרגישה שיש המון סבל כזה, המון בפנים, כזה, אני צריכה מפגש לא נעים, אני צריכה לעבור בתוכי עד שרגש מטורף. אבל משהו בלהיות עם עצמי, כזה, אני צריכה מפגש חיצוני בשביל לפגוש את העוצמה הזאת, אולי כזה גדול מידה, גדול מאוד, לא יודע, אבל עוצמות...
סורן הבין שהיקרה, וסורן מאמין שהרבה נשים שחוו את חוויית ההיריון יודעים בדיוק על מה היא מדברת. אז דבר ראשון, זה טבעי, זה בסדר, היא חווה את ההיריון, וכך צריך להיראות הריון. הריון זה, אם אתן פעם בחודש עוברות תהליך רגשי מאוד עוצמתי עם מחזור, אז הריון זה פשוט מסע בלתי נגמר, שמגיע לסיוע בזמן הלידה, ששם אם אתם תצליחו לעבור את התהליך הלידה עם הבעה הרגשית, אז בכלל יהיה לכם יוצא דופן. בכל מקרה, כאשר אתן נמצאות בהיריון, אתן משתמשות בהיריון לתנועה אנרגטית אדירה. החוויה הרגשית בהיריון היא הרבה יותר גדולה והרבה יותר עוצמתית ממה שחוויתן מלפני כן. לכן, אתם הרבה פעמים קורה דבר שכזה, שאישה מזהה את העוצמה הבלתי הגיונית שרוצה לנוע בתוך גופה, ורותמת את כל מאמצי הגוף שלה למנוע מהתנועה הרגשית לקרות, וזה בדיוק מה שקורה. אז מה סורן מבקש ממנה לעשות? שלא תפחד להיות רגשנית, שתהיה מלכת הבכייניות, מלכת הצוחקות, מלכת המשוגעות, שתרקוד בערים ותצלול בימים, שתעשה כל מה שעולה ברוחה, ושלא יהיה אכפת לה לרגע מי חושב משהו עליה. שתהיה היא בהחלטיות להגיע אל עצמה גם בסיטואציה האינטנסיבית שבה היא נמצאת. ברוב מוחלט מהמקרים נשים לא מעיזות לעשות מהלך שכזה, והסיבה העיקרית היא, זה בגלל שהן חושבות שאף אחד לא יוכל להכיל עוצמה רגשית שכזאת, כי אם היא מתמודד מול דבר כזה, אז איך הגבר היקר יתמודד מול דבר כזה, או איך ההורים שלו, ואיך ההורים שלה, ואיך החברים האלו והאלו, וכן, יהיו כאלו שלא יוכלו להתמודד, אז שילכו, לא צריך אותם. הגבר שלה, הוא חייב להתמודד גם עכשיו וכבר עכשיו. אז זה מבחן רלוונטי מאוד.
גברים בזמן ההיריון נמצאים באותה אינטנסיביות כמו נשים. נשים לא יודעות את זה, אבל זאת האמת. הם נמצאים מול נשים ונושמים נשימות עמוקות, ולומדים על בשרם פעם ראשונה את היציבות הרגשית מול אישה שעוברת על עליות ומורדות, ושלא נדבר על לידה ששם הם אמורים להגיע לחסינות ולאבירות יוצאת דופן כאשר האישה עוברת דברים שקשה אפילו לתאר אותם במילים. אז הוא חייב לראות את העוצמה הרגשית הזאת. עם העוצמה הרגשית הזאת הוא מתחתה, נכון? אז בבקשה, לא לפחד לבחון את עצמה אל מול העוצמה הרגשית, ולראות מי יישאר כאשר היא תהיה. צורה מבטיח, היא לא תפגע באף אחד. אף אחד לא נפגע מנשים עוצמתיות רגשית. רוב האנשים שרואים את זה פשוט מתרגשים גם הם בעצמם. בסדר?
תודה.
בהצלחה, שי, בהצלחה.
אוקיי. אז גילי אבישי רוצה לשאול, בבקשה.
שלום גילי, כן. גילי, שלום גילי.
גילי...
שומע אותי סורן?
כן, שומע טוב.
היי, אהלן. רציתי לשאול שוב לגבי זוגיות. אני מוצא שהמסע הזה הוא עם הרבה קושי שכרוך בוויתור ו... בשינוי, ופחות רגעים טובים של, של צמיחה משותפת, והרבה קשור גם לתקופה האחרונה של הקורונה. ורציתי לדעת אם זה הנתיב הרגיל, הצפוי.
דבר ראשון, כן, זה הנתיב הצפוי, גיל. כי אם אתם רוצים להגיע למקום של טוב, עליכם ללמוד איך לעבור את הרע. וכן, בהיכרות ראשונית בין גבר לאישה, כאשר גבר ואישה נפגשים, מתחילים חיים משותפים, כל הדברים צצים, ואתם פתאום עומדים אל מול מערכת היחסים, שיכולה להיות או מאוד מאוד קשה, או מאוד מאוד מקדמת. זוגיות טובה היא זוגיות מפעילה. זוגיות שיש בה קושי, זה אומר שהיא זוגיות עם פוטנציאל לטוב. סורן לא מדבר על זוגיות אלימה. סורה מדבר על זוגיות שבה האישה חווה חוויות כאלו וכאלו, והגבר חווה חוויות כאלו וכאלו, וצריכים לוותר על דברים, וללמוד להתקרב, ולהחליט להתקרב, ולהכיל את הקושי אחד של השנייה, וכו וכו וכו. אתם תצטרכו לבדוק זוגיות במקומות הקשים ביותר שלה, בשביל להגיע להוכחה שאתם מצליחים להגיע למקומות הטובים ביותר. אבל מהו הקושי? קושי מגיע בתוך זוגיות כאשר אחד מצדדי הזוגיות לא מוכנים לוותר על עצמה. לא מוכנים לקבל קבלה מלאה את העובדה שהם צריכים לוותר על השנת הצהריים שלהם. סורן, סתם, זורן, דוגמה. בגלל שהבת זוג מבקשת שזה לא יקרה. או לא מוכנים לקבל את העובדה שבשביל להיות בזוגיות הזאת, הגבר צריך לקבל את זה שלא יהיה לו יד מלטפת ואוהבת. ועליו לקבל את זה שהוא יהיה המעניק בתוך הזוגיות. זה כואב מאוד כי הילד כאן צועק בפנים, מה עם האהבה שלי? אז מה, אבטר על הסיכוי להיות נאהב בשביל הזוגיות הזאת? האם אין זוגיות שתיתן לי אהבה ותהיה מאוזנת גם כן? הסורן אומר חד וחלק, אהבה מגיעה כאשר מבטרים, והזוגיות איננה קיימת למען קבלה, אלא אך ורק למען נתינה. למי תחליטו להעניק ולתת, זה כבר תלוי בכם. אבל לפני שאתם מחליטים לוותר על זוגיות, תמיד תקפידו לוודא שעשיתם את הוויתור המוחלט, ואתם שלווים איתו. אם השלווה הזאת יצרה הרמוניה טובה יותר, תישארו בזוגיות. אם הוויתור המוחלט והשלווה קיימת, אתם בהענקה ויתרתם על הצורך להיות נאהבים, החלטתם להעניק ואתם נהנים בזה, אבל הבן זוג או הבת זוג נשארים בשלהם, זה אומר שהפרידה כבר תבוא באופן טבעי. אבל אם לא עשיתם את הוויתור המלא, והכאב מגיע בגלל שאתם עדיין נאבקים בוויתור המלא הזה, זו כבר החיות שלכם לעשות את המהלך עד הסוף. למה? כי אם לא תעשו אותו עכשיו, תצטרכו לעשות אותו בזוגיות הבאה. ברור?
כן, סורן, תודה.
בבקשה ובהצלחה. כן.
רון, אני מאמין שאנחנו לקראת סיום, אז אולי שאלה אחת או שתיים נוספות?
בבקשה.
אוקיי, אז ענבר, בבקשה.
שלום, סורן.
שלום לך, שלום ידה.
סורן מדבר הרבה על ביטוי רגשי, וכמה חשוב להביע ולפרוק את הרגש.
כן.
האם יש לו רעיונות? מה לעשות כשמרגישים שהרגש תקוע ולא מצליח לבוא לידי ביטוי?
כשהרגש תקוע, זה אומר שהגוף שלכם מתנגד להבעה הרגשית. אתם אומרים, הרגש תקוע. איך זה הגיוני שרגש תקוע? הרי זה רגש, זה משהו אנרגטי. הגוף שלכם הוא אנרגיה גם. הגוף שלכם הוא אנרגיה דחוסה יותר. לכן כאשר הוא מתכווץ, הוא תוקע גם את הרגש. רגש תקוע זה אומר שהגוף פיזית תוקע אותו. יש בצוואר מקומות קיעות, בחזה, בלפת, בפנים. תזהו את המקומות שמקובץ לכם, שתקוע לכם. תיגעו, תרפו, תנשמו, תרקחו את כל האזור, את כל המקום, ואז תשבו עם הרגש, הוא יתפס למעלה, ותמשיכו לבדל שהוא, שהמקום רך והכל פתוח ופתוח ונעים, וזה כבר יפרוץ החוצה. לכו תלמדו את הגוף שלכם בהבעה הרגשית. תעשו את המהלך הזה כל הזמן. איפה תקוע? כי מה שתקוע בזמן ניסיון להבעה רגשית, יהיה תקוע גם ביומיום במהלך היום. אם מקובץ בצוואר, מקובץ בצוואר, מקובץ בלסת, תמיד מקובץ שם. תלמדו את גופכם, ואפשרו לעצמכם ריקוך, ואז תראו איך זה משפיע על ההבעה הרגשית גם כן. טוב? חוץ מזה יש כל מיני שיטות, נשימות, אובדן שליטה בעזרת זה, בעזרת זה תמיד יכול להיות נחמד ללכת מדי פעם ולעשות את זה. טוב, ילדה.
תודה רבה.
בבקשה. כן.
אוקיי, אז השאלה האחרונה תהיה...
כל דבר שמאפשר תנועה אנרגטית החוצה מגופכם הוא רלוונטי. אין ספק. בושה, חוויית הבושה, אני מתביישת. זאת בעצם חוויה רגשית מאוד מאוד מסוימת. היא לא בדיוק אשמה, זה לא אני אשמה, כי אשמה, כאשר יש אשמה, יש אובדן שליטה מיידי על ההבעה הרגשית, על הקיבוצים של ההבעה הרגשית. אשמה זה לשפוך את הדלי של הרגש. בושה זה משהו אחר. בושה חייבת מהרבה בחינות התוודאות. אז ספציפית לגבי בושה, סורן יכול להבין את זה. כי מי שמתבייש, זה אומר שהוא מפנים את האנרגיה, הוא מקווץ את האנרגיה. הדרך היחידה לחשוף את הבושה, זה לבוא ולהגיד את זה מול אחרים. ספציפית כלפי הרגש הזה, זה מדויק. רק שלא תחשוב שזה הפתרון כלפי רגשות אחרים. ממש כל הכבוד לה. אשמה זה פשוט רגש אחר. אם יבוא אשמה, היא תדע כבר איך לחוות את האשמה, זה לא משנה. בסדר? ולא צריך להתאמץ, מי שלא מצליח לבכות, לא, סולו מדבר אליה באופן כללי, אין צורך להתאמץ, לבכות, לא. תנשמו עמוק, אם אתם לא מצליחים לבכות היום, תצליחו מחר, המשיכו את המהלכים, גם אם אתם שוכבים במיטה ומרגישים חולים וכבדים, ולא בוכים, אלא פשוט מקובצים ורפואים, האנרגיה זורמת, כל תנועה אנרגטית רגשית היא טובה. כמובן שיש דרך להתפתח וכולם צריכים לעשות צעדי התפתחות, ואנחנו פה בשביל ללמד אתכם את זה, ויש לנו עוד המון מה ללמוד בנושא הזה, כי זה נושא נפלא, משנה חיים, ומי שלומד את זה לעומק, איכות חייו משתפרת בצורה יוצאת דופן, וכן, זה כבר מחובר לכל הדברים שדיברנו עליהם קודם. אז סורן רוצה בבקשה שכולם יתיישבו זקופים במקום, בעיניים עצומות רגע אחד, ואנחנו נסיים את המעגל הזה. וביחד עם סורן, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה. שאיפה שלישית. אז ילדים יקרים,
אנחנו מודים לכם שבאתם הנה היום, מאחלים לכם הצלחה בדרך הזאת. אנחנו מודעים לקושי. יהיו אמיצים מי שהמילים הללו מדברות אליו, וזיהה בחייו את השיפורים מתוך התהליכים שאותם הוא עשה. הרשו לעצמכם לחיות בהתמסרות מלאה לדרך, צעד אחרי צעד, נשימה אחר נשימה, לבנה אחר לבנה. כל הדרך הזאת איננה ידועה באורכה, מה שבטוח שמצבכם מאוזן, הולך ומשתפר, וחייכם בהתאם. הרשו לעצמכם לחיות את החיים בצורה הזאת, ואלוהים היא כבר תוכיח לכם בעצמה את כל מה שצריך להוכיח. אתם לא בשליטה על דבר, אתם לא יודעים דבר, רק את הידיעה הקטנה הזאת אתם יכולים וצריכים ללמוד מי אתם. וכל מה שעליכם לעשות בכל סיטואציה שמגיעה היא או להשתנות ולהשתפר ולדייק את עצמכם, או להביע מטען רגשי ואז לחוות את הרגע בצורה טובה יותר. האיזון הזה בסופו של דבר יביא אתכם לתוך ההוכחה המתמדת שהכל קורה מתוך החוויה שבתוככם. וכך תצאו אל הדרך שלכם, ובעזרת אותם כלים תדברו את המילים, תעשו את המעשים, תיצרו את היצירות, תובילו את עצמכם ואת אחרים, את האחרים, בעזרה גם הם אל עצמם. ושינוי העולם יקרה כמו מים שמחלחלים אל תוך ובין הסלעים, עד שהכל יתנקה, יתואר, והעולם הזה יהיה מצע לחוויה חדשה של חיים, אנשים חדשים שאתם תהיו להם דוגמה לאיך לחיות בעולם הפיזי. גם אנחנו. תודה לכם על האפשרות לדבר את המילים האלו. אנחנו איתכם, אוהבים אתכם מאוד, ונתראה בהמשך. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה,
לילה
טוב.
תודה, לילה טוב.
תודה, לילה טוב.
תודה, לילה טוב.
לילה טוב, אנשים, לילה טוב.
תודה רבה.
אני אגיד כמה מילים, בשביל שניפרד.
לילה טוב.
תודה רבה.
אני אגיד כמה מילים בשביל שניפרד.
תודה רבה. אוקיי.
כן, אני רוצה לומר כמה מילים לפני שנלך. המפגש הזה הוקלט בווידאו ואודיו, ומתי שהוא יעלה כנראה לאתר החדש. אז אם אתם רוצים שהשאלה שלכם תושמט מההקלטה, או שמכם או כל השאלה, חשוב מאוד שתכתבו מייל info@tsura.co.il. זה המייל שמפורסם גם באתר וגם בכל התכתובות שקיבלתם. התאריכים של וובינרים הבאים בחודש מאי יהיו 4 כאלה, התאריכים מפורסמים כבר באתר וגם בפוסט הפותח שנעוץ בראש קבוצת הפייסבוק מעגלי תקשור עם סורן. אתם מוזמנים להירשם לרשימת תפוצה שלנו ולקבל עדכונים כל שבוע, שבועיים על האירועים שקורים. וזהו, להתראות בוובינר הבא, תודה רבה.
תודה רבה.